שיעור ליוטט חשבן בשנה פשוטה. תחילת איגרת כפתט, דף קוף ממחת עמוד ב', במילים אשת חי לתרת בעלה. השיעור מסתיים בעמוד הבא, קוף ממתת עמוד א', במילים בזוהר חלק ב', דף ריש י' וריש חפתט.
אשת חי לתרת בעלה. מה הפירוש של הפסוק הזה? שכאשר יש אישה שהיא אשת חיל, היא הופכת להיות האתרת של בעלה. אתרת, אתרה, זה במשמעות של כתר, של משהו עליון, כמו אתרה ששמים על הראש. אז הפסוק אומר שהאשת חיל, היא הופכת להיות האתרת של בעלה, למרות שבדרך כלל הסדר הרגיל הוא שהבעל הוא המנהיג והוא המשפיע, והאישה היא בבחינת מקבל מבעלה. גם על פי ההלכה זה ככה הסדר צריך להיות. אבל הפסוק הזה אומר שאשת חיל עטרת בעלה. כמובן שהפסוק הזה, שלמה המלך מדבר גם כן בדרך משל. שכשהוא מדבר על אישה, על אשת חיל, הוא מתכוון בדרך משל לאיזושהי נקודה, לאיזשהו עניין. על איזה עניין הוא מדבר? אז ידוע ששלמה המלך, כשהוא רצה להמשיל משל על התורה הקדושה, התורה נקראת אישה. איפה רואים ששלמה המלך קורא לתורה במשל של אישה? יש לנו עוד פסוק נוסף ששלמה המלך אומר בקהלת, ראה חיים עם אישה אשר אהבת. ככה אומר שלמה המלך בקהלת. מה הפירוש של הפסוק הזה? אז גם רש"י אומר וגם הגמרא אומרת שהכוונה היא שאדם צריך ללמוד תורה. שם לומדים שאדם צריך ללמוד גם תורה וגם אומנות, גם מלאכה שיהיה לו ממה להתפרנס. אבל שמה הגמרא אומרת בפשטות שיש לזה בנוסף למובן הפשוט אישה כפשוטו, אומרת הגמרא שיש לזה גם את המובן של תורה. זאת אומרת התורה נקראת אישה. כששלמה המלך אומר אשת חיל עטרת בעלה, למה הוא בעצם מתכוון? שבתורה עצמה יש שתי דרגות. יש בתורה דרגה שקוראים לה אישה, ויש בתורה דרגה שקוראים לה בעל. ושלמה המלך בא ואומר, תדע לך שהדרגה הזו בתורה שקוראים לה אישה היא אתרת בעלה, היא יותר גבוהה מהחלק הזה שבתורה שנקרא בעלה. איזה חלק בתורה נקרא בעל ואיזה חלק בתורה נקרא אישה? אז החלק שהוא תורה שבכתב זה נקרא הבעל, והתורה שבעל פה שהיא מבארת את התורה שבכתב, אז באופן כללי התורה שבעל פה נקראת אישה, כי אישה מקבלת מבעלה, תורה שבעל פה מקבלת ויונקת מתורה שבכתב. בתורה שבעל פה עצמו איזה חלק ייחודי בתורה שבעל פה נקרא אישה? החלק ההלכתי שבתורה שבעל פה. ההלכות שיש, היו תקופות שהמשניות הם היו החלק ההלכתי, שרבי יהודה הנשיא חתם את המשנה, זה היה בעצם הספר ההלכתי הראשון שאסף את ההלכות הלכה למעשה. לאחר מכן כשיש כבר את הגמרא ויש את התוספת של המפרשים הראשונים האחרונים, אז יש לנו את השולחן ערוך שזה בעצם ההלכות שבתורה. אז שאומרים אשת חיל עטרת בעלה, מתכוונים בעצם לרומם ולרומם מאוד את החלק ההלכתי, שההלכה שבתורה הוא הופך להיות עטרת ומעל החלק הזה שבתורה שנקרא בעלה. כפי שאדמו"ר הזקן מפרט את זה בשורות הבאות. איתה בגמרא פרק ד' במגילה, הגמרא אומרת במסכת מגילה, ודהשתמש בתגה חלף, מה שכתוב בפרקי אבות, שמי שמשתמש בתגה, מה זה תגה? תגה זה מילה בארמית. מה התרגום של המילה תגה בארמית?
כמו כתר.
אז אומר פרקי אבות, להשתמש בתגה, מי שמשתמש בכתר, חלף, יחלוף. על מה הכוונה? אומרת הגמרא, זה המשתמש במי ששונה הלכות. תגה זה הלכות, וכלשון הגמרא, כתרה של תורה. הכתר של התורה זה ההלכות שבתורה. כמו שאמרנו קודם, החלק הכי עליון שבתורה זה ההלכות. פה אדמו"ר הזקן ישאל, למה ההלכה כל כך מרוממת יותר אפילו מחלקים שאולי נראים לנו חשובים יותר? מביא עוד הוכחה, עוד מקור שההלכות יש להם חשיבות כל כך גבוהה. תנא דבי אליהו, זה המשך שם בגמרא. כתוב תנא דבי אליהו, כל השונה הלכות מובטח לו. מה מובטח לו? שהוא בן העולם הבא. זה מופיע, הקטע זה מופיע בגמרא פעמיים. פעם אחת זה מופיע במסכת נידה, וכאן זה מופיע במסכת מגילה. במסכת מגילה כתוב כל השונה הלכות, ולא בלי התוספת בכל יום. ואילו במסכת נידה זה כתוב עם תוספת כל השונה הלכות בכל יום. על כל פנים, רואים מקשר הדברים שההלכות זה הכתר של התורה. זה החלק הכי עליון, הכי חשוב. שואל אדמו"ר הזקן, וצריך להבין למה נקראו ההלכות בשם תגה בכתרה של תורה. דבר ראשון צריך לדייק, למה הכתר של התורה זה ההלכה דווקא. למה לא חמישה חומשי תורה? למה לא נקרא לתנ"ך כתר? למה דווקא להלכה, לשולחן ערוך? שאלה נוספת הוא שואל, וגם למה שונה הלכות דווקא מובטח לו ולא שאר דברי תורה? כתוב כל השונה הלכות מובטח לו שבן העולם הבא. ואילו כל השונה תנ"ך, לא כתוב עליו את הביטוי מובטח לו. זאת אומרת שגם במאמר הזה רואים שההלכות יש להם חשיבות כל כך גבוהה. מה כל כך העניין החשוב שיש דווקא בהלכות? הביטוי הזה שכתוב כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא, שזה דווקא הלכות ולא חלק אחר שבתורה, זה אדמו"ר הזקן הביא את זה, את אותו רעיון היה לנו כבר לפני זה גם כן באיגרת הקודש, באיגרת חב ג' שזה בדף קוף למזיין, גם שם אדמו"ר הזקן הביא את זה, ושם הוא אמר, ועל זה אמרו רבותינו ז"ל, כל השונה הלכות בכל יום, שם הוא הביא את הציטוט, לא שהוא הביא פה ממסכת מגילה, שם הוא הביא את זה ממסכת מידה, ושם הסיום המשפט שהן, מה זה הלכות? הלכות ברורות ופסוקות, הלכה למעשה כמבואר בפירוש רש"י ז"ל. זאת אומרת שאדמו"ר הזקן מדגיש שכשכתוב הלכות מתכוונים בדווקא להלכות הלכה למעשה. נשאלת השאלה, מה החשיבות כל כך של הלכה למעשה? לכן, דבר נוסף שואל אדמו"ר הזקן, להבין מה אמר הז"ל. בפרק י"א דמנחות, מה אומרים בגמרא? בפרק י"א דמנחות, אפילו לא שנה אדם, אלא פרק אחד שחרית, חולי, יצא ידי חובתו. שם כתוב, מביאים את הפסוק שאומר לא ימוש ספר התורה הזה מפיך. מה זה לא ימוש? אף פעם, לרגע לא. אז הגמרא דנה שם איך מקיימים את העניין. קודם כל דנים האם זה חובה או שזה לא עניין של חובה, יש שם דיון בנושא הזה, ושם כתוב לגבי הדעה שזה חובה, שכדי לקיים את החובה הזו, אז יש מצב שאם אדם לומד פרק אחד שחרית ופרק אחד ערבית, יצא ידי חובתו. מה זה פרק? פרק הכוונה, בזמן הגמרא, בזמן שאמרו פרק, למה התכוונו? למשניות. פרק זה פרק משנה. משניות זה כמו שהזכרנו קודם, זה הספר ההלכתי שהיה אז, בזמנם. זה הספר שמרכז לא את הצד ה... הפלפול והשאלות והתשובות, אלא שורה תחתונה, הלכה למעשה, זה היה פרק משניות. ועל זה נאמר שאם אתה לומד את הפרק אחד שחרית ופרק אחד ערבית, אז אדם יצא ידי חובה שמה שנאמר, לא ימוש ספר התורה הזה מפירה. ואם הוא ילמד לא פרק אחד שחרית ופרק אחד ערבית, אלא אם הוא ילמד חלק אחר שבתורה, אם הוא ילמד בבוקר פסוק או משהו אחר, לא נאמר עליו שהוא יצא ידי חובה, לא ימוש ספר התורה הזה מפיך. מה מיוחד דווקא בעניין של פרק? ולמה אינו יוצא ידי חובה בשאר דברי תורה? אומר אדמו"ר הזקן, כדי להבין את זה, אך מודעת זאת, הדבר הזה ידוע, מה שכתב האריזה. כדי להבין את כל הנושא הזה, אומר אדמו"ר הזקן, בוא נקדים עכשיו, נסביר באריכות עניין כללי מאוד שקשור לכללות ירידת הנשמה בגוף, קשור לכללות קיום תורה ומצוות של יהודי בעולם הזה, חשיבות של מצוות בדווקא, ומתוך זה אנחנו בסופו של דבר נגיע גם להבין מה החשיבות הגדולה שיש להלכות. אך מודעת זאת, מה שכתב האריז"ל, שכל אדם מישראל צריך לבוא בגלגולים רבים עד שיקיים כל תרי"ג מצוות התורה במחשבה, דיבור ומעשה, להשלים לבושי נפשו ולתקנם. מה קראנו פה? הרי הקדוש אומר שכל אדם חייב לקיים את כל התרי"ג מצוות. יש מצוות שתלויים במחשבה, יש מצוות שתלויים בדיבור, יש מצוות שתלויים במעשה, וכל אדם חייב לעבור את כל התרי"ג מצוות. כך אומר האריז"ל. ואם הוא לא יכול לקיים, הרי לא שייך שאדם שחי פה בעולם 70, 80, 90, 120 שנה יקיים את כל המצוות כולם. א', יש מצוות שתלויים בארץ ישראל, יש מצוות שתלויים בכהנים, בלוויים, יש מצוות שתלויים בדיינים, יש מצוות שתלויים במלך, יש מצוות שתלויים, יש לו שדה, אין לו שדה, יש כל מיני מצוות שתלויים בכל מיני תנאים. אבל הרי הקדוש אומר שכל אדם מישראל חייב לקיים את הכל. אי הוא לא קיים את הכל עכשיו, אז הנפש שלו, כתוב שכל נפש יש לה תרי"ג איברים רוחניים. כנגד כל איבר רוחני, צריך להלביש איזה לבוש. מהו הלבוש? זה המצווה. זאת אומרת שכל יהודי חייב לקיים ולעבור את כל המצוות. כל המצוות כולם חייב לעבור, אם הוא לא סיים את זה בגלגול זה, יעשה את זה בגלגול אחר, ועוד גלגול ועוד גלגול. ושם הרי הקדוש אומר, למשל, מה קורה, האם זה מחייב שכל אדם יהיה דיין באיזשהו גלגול? האם מחייב שהוא יהיה איזה כהן, כהן גדול למשל? אז כל עם ישראל יהיו כהנים גדולים, הרי זה לא שייך. ומלך על מלך, עוד מה נראה במיוחד. אז שם הרי הקדוש אומר שכל אחד חייב לקיים הכל, או בגלגול, או הוא אומר שם הלשון, צריך להבין איך זה בפועל, או באופן של עיבור. זאת אומרת, כן, הוא לא בגוף גשמי, אלא בצורה אחרת, אבל כל אחד חייב לעבור את הכל. למה? כדי להשלים לבושי נפשו. ולתקנם, לתקן את לבושי הנפש שלו, שלא יהיה לבוש הדחסה, שלא יחסר לו שום לבוש, לבד מצוות התלויות במלך. חוץ מאשר מצוות שתלויות במלך, יש מצוות שהמלך צריך לקיים, מצוות שרק כדי, צריך להיות מלך כדי לקיים את המצוות האלה. למשל, יש מצווה שמלך צריך לכתוב ספר תורה נוסף על המצווה שיש לכל יהודי לכתוב ספר תורה, חייב המלך לכתוב ספר תורה נוסף. למשל, יש מצוות נוספות בשנת הקל, המלך צריך לעמוד ולהקריא. יש מצוות שהן תלויות במלך. אז מצוות עשה שתלויות במלך, מצוות לא תעשה שתלויות במלך. אבל איך כל אחד יקיין במצוות שתלויות במלך? אומרת מה זה כן, לבד מצוות התלויות במלך, שהוא מוציא כל ישראל. המלך בזה שהוא מקיים את זה, בעצם כולם קיימו את זה. כי הוא כללות כולם. כי המלך הוא כללות כולם. נקרא עוד שורה ונתעכב קצת על מה שקראנו כרגע. והטעם הוא, מה הסיבה שצריך לעבור את כל התרי"ג ומצוות, ולעבור בגלגול נוסף וכן הלאה, כדי להלביש כל תרי"ג בחינות וכוחות שבנפשו. כי אמרנו שכל מצווה זה לבוש, כנגדה יש לו בנפש איזשהו כוח, עניין ששייך לאותו המצווה, והוא חייב שהנפש שלו תהיה מושלמת, לא ייתכן שיחסר לה משהו. אחת מהנה לא נעדרה, שלא יהיה מצב חלילה שיעדר, יחסר אפילו לבוש אחד לאיזשהו איבר מנפשו. עכשיו, כאן יש כמה נקודות מעניינות במשפט הזה. חוץ מזה שהמשפט הזה הוא שלעצמו מעניין ומרתק, שבעצם כל אחד צריך להבין שכשהוא נמצא פה בעולם, כרגע הוא בעצם משלים פה איזשהו שליחות ותפקיד שבשביל זה הוא ירד. ושזה מצווה מסוימת שיכול להיות שהנשמה שלו נמצאת בעולם 70-80 שנה, כי היה חסר לה איזשהו נקודה מסוימת, וכדי להשלים את זה היא ירדה לפה. ויש על זה גם סיפורים מאוד מעניינים שמסופר על הבעל שם טוב, על סיפורים כאלה ואחרים שבאו הורים למה קרה לילדם כך וכך וכן הלאה, אז הוא סיפר להם והסביר להם בדיוק את ההשתלשלות של הנשמה הזו שהייתה בעולם וירדה לתקן, להשלים משהו מסוים וכן הלאה. כאן יש כאן הרבה נקודות מעניינות, יש על הנושא הזה עריכות גדולה מאוד שהרבי כותב ממש פרטים מעניינים, לא נעבור את כולם, רוצה רק להזכיר שתי דברים. דבר אחד, אמרנו שהארי הקדוש מזכיר ברשימת המצוות שהוא מתכוון שכל אחד חייב לעבור, הוא מזכיר מצוות של כהנים, לוויים, דיינים ומלך וכן הלאה. ואיך הארי הקדוש פותר את האפשרות שכל אחד יעבור את כל המצוות, אז הוא אומר, או שהוא יבוא בגלגול והוא בעצמו יהיה אחד מאלה, או הוא אומר שם את הלשון, או באופן של עיבור, שנשמתו מתעברת בנשמת נשמה אחרת וקשורה וכן הלאה. אדמו"ר הזקן מעניין, שכשהוא מביא פה את לשונו של האריזל, אז הוא היה יכול לצטט את לשונו של האריזל בחלקו, ולהגיד שכל אחד צריך לרדת בגלגולים רבים, עד שישלים את הכל, ואם אתה רוצה לדעת פרטים, אז תעיין באריזל ותראה. אדמו"ר הזקן אבל אומר, לבד, חוץ, יש מצוות מסוימות שבשבילם לא צריך לרדת בגלגול עוד הפעם. לבד, איזה מצוות בשבילם לא צריך לרדת בגלגול? מצוות התלויות במלך. זאת אומרת, האדמו"ר הזקן כאן מוציא כאילו מהרשימה הארוכה שכתוב בספר הגלגולים של הארי הקדוש, שהוא כותב שיש גם מלך וגם כהנים וגם כולם נמצאים אצלו באותו רשימה של מצוות נדירות, ועל כולם הוא מתייחס באותו צורה שאתה צריך לרדת בגלגול או באופן כזה. האדמו"ר הזקן מוציא רק את זה בנפרד ואומר, חוץ מהמצוות האלה שתלויות במלך שבשבילם אין צורך לרדת עוד הפעם. למה? רבי מביא כאן באחד המקומות שמזה רואים, יש מושג שכתוב ברמב"ם שמלך, היחס בין מלך לעם זה לא בחרנו איזה בן אדם, כמובן כשמדבר מלך ישראל ומלך על פי תורה, בחרנו את בן אדם והוא יהיה טכנית האדם שמנהל את העניינים, אלא כמו שהרמב"ם אומר שמלך ישראל הוא לב כל קהל ישראל, הוא המהות שלהם. המלך על משה רבינו למשל נאמר, שמשה רבינו היה ידוע, היה המלך הראשון בעם ישראל, שנאמר עליו היה בישורון מלך, אז על משה רבינו רש"י אומר, משה הוא ישראל וישראל הם משה, זה הוא והוא הם, אי אפשר להפריד ביניהם. במילא זה מה שאדמו"ר הזקן פה מתכוון. ביטוי כזה לא נאמר על כהן גדול למשל. כהן גדול עושה את העבודה עבור עם ישראל, שליח של עם ישראל. אבל לא שכל יהודי הוא כהן גדול במהות שלו, וכל כהן גדול הוא... על מלך הוא האדם היחיד שכל העם זה הוא. ולכן כשכל העם זה הוא, אז אמנם בגוף הוא אדם אחד וכל העם זה גופות אחרים. על המלך נאמר שהוא פשוט מוציא את כל ישראל. זה לא שיש כאן איזה אדם אחד שקיים, ועכשיו יש לנו בעיה איך העם יוכל גם כן לקיים, וצריך לחפש לפי האריזל פתרונות, איך כל אחד יוכל או לרדת בגלגול או בעיבור. אדמו"ר הזקן אומר לא. כשמדובר על מצוות שתלויות למלך, בזה אין לנו בעיה. מצוות של תלויות במלח זה מצוות שהוא מוציא כל ישראל, כי הוא כללות כולם. זה סתם דיוק מעניין שרואים פה. ודיוק מעניין נוסף בלשונו של אדמו"ר הזקן, שאותו רעיון כותב אדמו"ר הזקן גם בספרו, ידוע שאדמו"ר הזקן נקרא שני אור, הוא כתב גם ספר באור הנגלה וגם באור החסידות פנימיות התורה. אדמו"ר הזקן כתב הלכות, כתב שולחן ערוך, בשולחן ערוך יש הלכות תלמוד תורה. בהלכות תלמוד תורה של אדמו"ר הזקן, אז הוא בעצם כותב גם כן את הרעיון הזה. בהלכות תלמוד תורה הוא כותב שכל אחד חייב ללמוד תורה, וכל אחד חייב לדעת הכל, ואם לא, אסור לבן אדם להתעצל ולא ללמוד משהו, כי אם הוא משהו מסוים שהיה צריך ללמוד ולא למד, יצטרך לרדת עוד הפעם וללמוד את זה, אסור שישאר חלק בתורה שלא שייך אליו, ממש ביטויים מאוד חזקים. בתוך כל ההלכה הזו, זה בהלכות תלמוד תורה פרק א' הלכה ד', הוא מביא גם ציטוט כמעט מילה במילה מהשלוש שורות האלה, עם כמה שינויים, הרבה מתעכב על כמה וכמה שינויים, אני אביא רק שינוי אחד מעניין. הוא כותב ככה, כותב את הלשון, וכן אמרו חכמי האמת, חכמי האמת הכוונה היא לארי הקדוש, שכל נפש מישראל צריכה לבוא בגלגולים רבים, עד שתקיים כל התרי"ג מצוות במעשה, דיבור ומחשבה. עד פה זה ציטוט, כמעט מילה במילה, אבל עם שינויים. זה השינוי שהכי בולט, למרות שמי ששם לב, היו כבר עוד שתי שינויים, אבל נתעכב על השינוי הזה שמיד אתה ראית. כאן כותב אדמו"ר הזקן שכל אחד צריך לרדת, עד שיקיים כל מסייג מצוות התורה, במחשבה, דיבור ומעשה. שולחן ערוך כותב, עד שיקיים כל התרי"ג מצוות במעשה, דיבור ומחשבה. למה הוא שינה? הרי כל מילה מדויקת באדמו"ר הזקן, למה פה הוא כתב ככה ופה ככה. אז הרבי אומר דבר מעניין, שזה באופן תלוי על איפה זה כתוב. אם זה כתוב בספר של תורת הנגלה, או בספר של לימוד התורה, מה הכוונה? בשולחן ערוך, אדמו"ר הזקן הרי ידוע ששולחן ערוך זה ספר שכל עניינו זה הלכות בעולם המעשה. זה הרי תכלס, בעולם המעשה. זה מה שחשוב לנו בספר שמדובר בשולחן ערוך. כשמגיע בספר שנוגע למעשה, אומר אדמו"ר הזקן, כל נפש צריכה לרדת בגלגולים שתקיים את כל התרי"ג מצוות במעשה, קודם כל. החידוש הוא שאפילו אם הוא קיים את כל המצוות שנוגעות במעשה, הוא יצטרך לרדת אפילו על המצוות שהוא לא קיים, שהוא לא בדיבור. והחידוש הוא יותר מזה, שהוא יצטרך לרדת אפילו על המצוות שהוא לא קיים במחשבה. אבל ספר התניא, שזה ספר של פנימיות התורה, שמלומדים פנימיות התורה, בעיקר רוצים שכל דבר אדם יקיים עם הרגש, עם המחשבה, עם הפנימיות, אז הוא אומר הפוך. כל אחד יצטרך לרדת לקיים את כל המצוות שהוא לא קיים במחשבה, כי בפנימיות התורה מה הנושא שנוגע וחשוב לנו? זה המחשבה. החידוש הוא שאפילו המצוות שהוא לא קיים בדיבור גם ירד. והחידוש הוא עוד יותר, שאפילו על מצוות שלא קיים במעשה, הוא גם ירד. ואת כל דבר, תלוי איפה הוא כותב את זה, אז לכן תלוי באיזה סדר הוא כותב את זה. אז זה נקודה אחת מעניינת. יש עוד נקודות מעניינות, אבל נחזור לענייננו ונמשיך הלאה. על כל פנים, מה סיכום העניין שראינו פה? שכל יהודי חייב את כל הלבושים. הוא קורא כאן למצוות לבושים. למה למצוות קוראים לבושים? ולאיזה צורך צריך את הלבושים האלה? מה יחסר? איפה יפסיד? איפה הנשמה תפסיד אם לא יהיה לה לבושים? הנשמה הייתה בעולם הזה נגיד 80 שנה. למדה את כל התורה. וקיימה הרבה מצוות. היה יהודי ירא שמיים, לא פגע באף אחד, שום דבר. יש איזה מצווה שהוא לא קיים אף פעם. יודע, הוא לא עשה אף פעם מצוות לקט, שכחה ופאה. או ש... כל מיני מצוות שאדם רגיל ביום יום, לא נפגש בהם כי אין לו בכלל את האמצעים להגיע לזה. אומרים, הנשמה שלו תרד עוד הפעם, כי יחסר לו. איפה יחסר? הנשמה שלו תעלה למעלה, תקבל שכר טוב על מה שהיא כן קיימה, והכל יהיה טוב ובסדר, מה? אז יחסר לה שם עוד שכר, בסדר. אומרים, לא, היא לא יכולה, היא חייבת את הלבוש. מה כאן חסר? או ביור עניין הכרח וצורך, לבושים אלו, חייבים פה לבאר את ההכרח, את הצורך הדחוף שאי אפשר להיפטר מזה, שכל אחד חייב את כל הלבושים. כדי להבין את זה, מבואר בזוהר ומובן לכל משכיל, יש דבר שכתוב בזוהר וכל אחד שקצת מבין ומתעמק יכול להבין את זה, כי להיות שנפש, רוח או נשמה שבאדם הם בחינת נבראים, הרי ידוע וברור שכל נשמה מכל הדרגות שיש, באופן כללי מאוד יש שלוש דרגות, נפש, רוח, נשמה, באופן פרטי יש הרבה יותר דרגות, אבל לא משנה. כל יהודי, באיזה דרגה שהוא לא יהיה, הוא נברא. הקדוש ברוך הוא ברא אותו, והוא נברא. אדם הראשון נברא. הנשמה של אדם הראשון גם נבראה. ויפח באפיו נשמת חיים, זה פסוק שכתוב בתורה, שזה קרה ביום השישי של מעשה בראשית. זאת אומרת, זה נברא. לפני שהוא נברא הוא לא היה, ואחרי זה הוא כן נברא. אז מה היחס בין נברא לבין בורא? מה המרחק שיש בין נברא לבין בורא? מרחק אינסופי. כמה שהנברא יהיה גדול, כישרוני וחכם וקדוש וטהור, וכמה גבוה שנלך, זה נברא מושלם, אבל הוא נברא. והבורא, זה בכלל, אין אפשרות בכלל למצוא את הקירה. אז מה הבעיה? הוא אומר, ואי אפשר לשום נברא להשיג שום השגה בבורא ויוצר הכל אינסוף בורא. לפי זה המסקנה צריכה להיות פשוטה, שלא ייתכן שנברא, ושום נברא, לא משנה איזה, יוכל להשיג משהו בבורא. כי איך הנברא יכול להשיג משהו בבורא? הרי בין אנשים, אנשים שכולם נבראים, יודעים שילד קטן לא מסוגל להבין את מה שמסוגל להבין אדם בגיל 20. סך הכל מה המרחק ביניהם 20 שנה. אבל הוא לא מסוגל, כשהמרחק בסך הכל של 20 שנה הוא לא יבין. ואם נלך יותר גבוה, ודאי, אז אדם בן 20 לא יבין מה שמבין, החכם היותר נפלא, ושלמה המלך, אז כתוב שהמרחק הוא 3,000 משל. אבל כל זה, גם החכם ביותר, שלמה המלך, והפשוט ביותר, שניהם נמצאים באותו קטגוריה. שניהם נבראים, שניהם בני אדם, ולמרות זאת אני אומר שבין נבראים פער. יש פער כזה גדול, שלפעמים אי אפשר לעבור אותו בכלל. על אחת כמה וכמה כשמדובר לא על נבראים, אלא בין נברא לבין בורא. אז המרחק הוא פשוט אינסופי, לא שייך. לא שייך שנברא יבין משהו. כמו שכתוב לפעמים, שכשאדם הרי בא לקיים מצוות, וידוע שיש מצוות שהן בגדר חוקים, ויש מצוות שהן בגדר משפטים. שההבדל הכללי ביניהם, שמצוות שהן בגדר חוקים אין להם טעם ודעת והבנה, ואילו מצוות שהן בגדר משפטים, יש להם טעם ודעת והבנה. אז לפעמים אדם בא ואומר, למה אי אפשר, למה הקדוש ברוך הוא לא הוריד לנו ושנבין גם את החוקים? אז כתוב לפעמים שהשאלה צריכה להיות הפוכה. איך ייתכן שיש מצוות שאתה כן מבין? זה הפלא. הפלא הוא לא איך יש מצוות שאנחנו לא מבינים. מכיוון שזה ציוויים שמצווה אותנו הבורא, ואנחנו נבראים, אז אם יש דברים שאנחנו חושבים שאנחנו מבינים, זה הפלא. חושבים שמבינים, או שיש דברים שהתורה אומרת טעם, אז זה טעם על פי תורה. זה פלא בכלל איך נברא יכול להבין, כי המסקנה הפשוטה שנברא לא יכול. וגם אחרי אשר העיר השם מאורו יתברך, והציל בבחינת השתלשלות מדרגות רבות, גם כשהקדוש ברוך הוא יצמצם וצמצם את עצמו, והוריד את ההערה האלוקית שלו יותר ויותר ויותר, והוריד עוד צמצום ועוד צמצום, מדרגה אחר מדרגה, בבחינת צמצומים עצומים ולבושים רבים ועצומים הידועים לידיכם. גם אם תחשוב שהקדוש ברוך הוא הוריד וצמצם והוריד 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 הרבה הרבה מאוד, אז גם אם הוא יוריד הרבה מאוד וההערה האלוקית ירד, גם אם זה ירד לדרגה הכי הכי נמוכה, זה הערה נמוכה של בורא. ונברא לא יכול להיות בכלל קרוב, זה לא משנה. ונקראים בעידרא רבא בשם שערות. עידרא רבא כתוב שהצמצום הכי נמוך שהבורא מצמצם את ההערה האלוקית שלו זה שערות. שערות זה משל. למה שערות דווקא קוראים לזה? כי שערות זה הרי ידוע שכשנותנים משלים מעצמים שנמצאים בגוף האדם, הם, כי הם האמצעי היחיד שיכול לקרב לשכל שלנו את המושג. כן, מסריח הזה אלוקה. שערות זה דוגמה של משהו שמצד אחד מקבל חיות מהנפש, חיות מהמוח, אבל החיות היא כל כך מצומצמת שאפשר לגזור אותם ולא מרגישים כאב. לעומת זאת, חס ושלום, איבר אחר בגוף, אם חס ושלום מתנתק, אז הכאב הוא עצום. למה? כי יש שם יותר חיות. אז לכן, כשרוצים לתת דוגמה של דבר שהחיות היא הכי הכי נמוכה, אומרים זה שערות. אז אני רוצה לומר שגם אם הבורא יצמצם את ההערה שלו באופן של שערות, גם אז הנברא לא יכול להגיע ולתפוס משהו. איפה רואים שזה נקרא בשם שערות? צמצום זה דבר אדיר, נפלא. בצמצומים יש דרגות שונות, לא כל הדרגות נקראים שערות. שערות זה הדרגה הכי הכי נמוכה. גם אם זה באופן של, כמו בגוף האדם, גם יד זה גם צמצום לעומת הנפש, כי הנפש היא מופשטת, והיד צמצם את כוח הנפש לתנועה ולכתיבה וכו'. זה גם צמצום, אבל לא קוראים לזה שערות, כי הצמצום לא גדול כל כך. שערות זה מראה שהצמצום הוא עוד יותר גדול. איפה רואים שיש את הכינוי הזה של שערות בתנך, בתורה? הוא אומר כדכתיב, יש פסוק בדניאל, יש בדניאל פרק מעניין שהוא מתאר חלום. כל דניאל כתוב, חלקו הגדול על כל פנים בארמית, זה דברי נבואה. יש שם באחד הפרקים, פרק ט', נדמה לי זה בדניאל, שהוא מתאר חלום. הוא מתאר שם מה הוא רואה, ויש שם ברשי ובמפרשים על כל קטע מה הנמשל, מה הרעיון שהוא ראה. שם אחד התיאורים של החלום, הוא ראה את הכיסא הגבוה וכו' וכו', והוא ראה את הלבוש כביכול, שם כתוב הוא לבושי כתלג חיוור, הוא ראה אלה, ומה כתוב אחרי זה? בשיער רישי, הוא ראה את שיערות הראש כאמר נקה. מה זה אמר? אמר זה צמר, נקה זה נקי, זה כמו צמר נקי. כמובן שזה משל, זה לא דבר מגושם, אבל למה משתמש דניאל במשל שהוא כביכול ראה שערות באלוקות? למה הוא התכוון? הוא התכוון לומר שהוא ראה את הירידה הכי גדולה של ההערה האלוקית, את הצמצום הנפלא של ההערה האלוקית, שזה ירד עד לאופן של שערות. זה הכוונה בדברי דניאל, וזה משמעית רבה קוראים לזה שערות. אז גם אם ההערה האלוקית יורדת ומצטמצמת מאוד מאוד מאוד, לנברא זה לא יעזור כלום. הנברא לא מסוגל בכוחות עצמו להשיג אלוקות, גם לא בדרגה הכי נמוכה שהיא תהיה. לא מסוגל. אבל פיקן, זה כמו, למשל, ניקח כוח, דוגמה גשמית, ניקח כוח של חשמל. מה זה חשמל? כל אחד יכול להרגיש את זה. לא נעים להרגיש את זה, אבל אפשר להרגיש את זה. רואים את זה? אפשר להשיג את זה? אפשר להבין בדיוק מה זה? קשה לתפוס את זה בהצגה רגילה. רואים את התוצאה, אבל את זה עצמו לא שייך. עכשיו זה משנה אם אני מנסה להתבונן בחשמל בעוצמה של 2000 וט, או שאני מתבונן בכוח חשמלי של 2 וט. צמצמתי את החשמל וצמצמתי את זה. נו, אז אתה מבין את זה כבר יותר. הצמצום יכול לגרום שאולי הוא יכול לרדת לתוך כלי קטן יותר. עוצמה גדולה תפוצץ את הכלי, אז יש טרנספורמטור ויש עוד יותר, ירד עוד יותר. אבל הנברא יכול להשיג את זה? מה זה יעזור אם זה ירד? זה בנמשל פה. מה זה יעזור אם החיות האלוקית תרד ותרד ותרד, הנברא לא יכול להשיג את זה?
עדיין
זה עדיין אלוקות? אף על פי כן, זה מה שהוא מסיים. לא יוכלה, לא יכולה הנפש או הרוח ונשמה, זה לא משנה איזה דרגה, גם אם זה בדרגת נשמה, גם מישהו שהוא בשיא השיאים, דרגת נשמה, הוא לא יותר קרוב, כי גם דרגת נשמה הוא נברא, הוא לא יכולה הנפש או הרוח ונשמה למסבל האור כי טוב, הוא לא יכול לסבול, לא יכול לסבול פרושו, הוא לא יכול לסל, הוא לא יכול להכיל, כמו סבל, סבל, שימו לו עוד מסע, הוא לא מסוגל. הנפש לא מסוגלת להכיל את העוצמה שיש באור האלוקי, היא לא יכולה להשיג את זה, לא מסוגלת.
אבל אם אותה
היא אבל נהייתה נברא. גם השולחן מהותו באלוקות, למרות להבדיל בין נשמה לשולחן. אבל אם דרגתה הכי גבוהה היא נברא, מה שהוא פתח, המשפט הראשון. דרגה מאוד מאוד גבוהה, אבל היא נהייתה נברא. כמו שאלוקות נהיה נברא, זה נהיה לנברא. הוא לא יכול להציג. הוא לא יכול לסבול את האור כי טוב. הוא מתוק האור. האור, המתיקות שיש באלוקות, הוא לא יכול לשאת. זה כזה עונג אלוקי גבוה, והוא לא יכול לשאת את זה. כמו שכתוב, לחזות בנועם השם. זה לשון של הפסוק. מה זה לחזות בנועם השם? מה זה נועם השם? אז מור זקן אומר, כדי להבין את המילה נועם, הוא מביא כאן כמה ביטויים, מה זה נועם השם. נועם זה לשון נעימות, והריבות, ומתיקות, ותענוג עצום לאין קץ. פשוט נועם השם, מה זה נועם השם? זה עונג אינסופי שהנברא לא יכול להשיג את זה. תן לנברא להתענג, הוא לא יכול. תן לו להתענג ותודיע לו בבת אחת איזה בשורה שהוא קיבל, איזה משהו גשמי, מוגבל, אבל למעלה מהכלים שלו, הוא לא יכול. אתה יכול להודיע לו זה ביחד עם רופא צמוד שהוא יוכל לקבל. לא יכול. תן לו משהו אלוקי, ודאי שלא יכול. הוא לא מסוגל, נברא לא מסוגל להכיל עונג אלוקי. אז בא בעצם הוא שואל, נשמה צריכה לעלות למעלה אחרי שהיא מגיעה לזמן שהיא עולה למעלה, והיא צריכה להתענג מעונג אלוקי. איך היא תתענג מעונג אלוקי? איך היא בכלל מסוגלת? היא נשמה זה נברא. איך היא יכולה להתענג? כמו שכתוב, עוד כמה שורות. כמו שכתוב, כרגע הוא רק רוצה לחדד את השאלה. קודם כל לחדד את השאלה, להבין מה הבעיה פה, מה חסר פה. איך אפשר? כמו שכתוב, אז תתענג על השם. הפסוק אומר שאז, לעתיד לבוא, באלף השביעי, כתוב תתענג על השם, יהיה עונג על אלוקות, והסביע בצחצחות נפשך. מה זה הסביע? מה זה צחצחות? צחצחות זה לא מצוחצח. מה זה צחצחות? לשון צחת צמא. זה צמאון. יש לנברא צמאון לאלוקות, וכמה שאתה נותן לו, הצמאון שלו גדול. למה? כי כשאתה נותן לאדם גשמי, נברא גשמי, עונג מוגבל וגשמי, אתה נותן לו, וזה נותן לו, וזהו, והוא טבע, וזהו, הוא אומר גם, אני לא רוצה, רבוי, יש לו רוויה. אבל כשזה משהו אינסופי, הוא לא יכול להכיל את זה, אז הוא כל הזמן, הוא נשאר בצמאון, כי הוא לא סבא אפילו לרגע אחד. צביעה זה מראה שהאור נכנס לתוך כלי, קלט, נכנס, סבאתי וזהו. אני לא יכול יותר. הוא מלכתחילה לא מסוגל בכלל לקבל. כמו שכתוב בזוהר, ואין בכוחה לקבל הנעימות והריבות הצחצחות. אין יכולת לנשמה בשום פנים ואופן לקבל את הנעימות האלוקית. לא יכולה. כי אם היא תקבל את זה, מה יקרה לה? שלא תצא מנרתקה ותתבטל ממציאותה כנר באבוקה. אם היא תקבל, היא פשוט תצא מהגוף. אם היא תתבטל, אם היא תקבל, זה כמו שתיקח אבוקה גדולה, שים לידו נר. אתה בכלל לא רואה את הנר, הנר נעלם. כמו לפעמים זה כתוב, אבוקה זה משל שהנר ואבוקה יש ביניהם אפילו יחס. כי אבוקה זה אש שבידי אדם, ונר זה אש שבידי אדם. ואם תיקח את הנר ותשים אותו בצהרי היום, תעמוד בצהרי היום בחוץ, תדליק נר ותעמוד, תשאל מישהו, הנר דולק או הנר כבוי? אני לא בטוח שידעו, אם לא יעבירו את האצבע להרגיש, יכול להיות שלא ידעו אם זה בכלל דולק או כבוי. למה? כי כשיש עוצמה גדולה, אז הקטן לא קיים, הוא פשוט נעלם, הוא לא קיים, מציאותו לא קיימת. אז אם הנפש תקבל עוצמה גדולה, אז לא יהיה נפש, אחד מהשתיים. לא יהיה נפש, או אם יהיה נפש, אז הוא לא יקבל. אם הוא יקבל, אז הוא יתבטל בשורשו והוא לא יהיה, לא יהיה קיים. ופה אנחנו רוצים שיהיה מצב שיש נפש שהיא מקבלת עונג והיא לא מתבטלת. אז איך זה יכול להיות? איך יכול להיות שהנברא יקבל תענוג של בורא? פה הוא אומר, פה מגיעה התחלת התשובה. אם לא, זאת אומרת, הדרך היחידה, הפתרון היחיד לתת לנפש יכולת להשיג איזושהי השגה אלוקית, מצומצמת אמנם, קטנה, אבל שהיא בכלל תהיה מסוגלת, שמבחינת אור זה עצמו תשתלשל ותימשך ממנו איזה הערה מועטת, בדרך השתלשלות מדרגה אחר מדרגה בצמצומים רבים, עד שיברא ממנה לבוש אחד נברא. אומר, מה שצריך להיות, שמהאור האלוקי יהיה כזה צמצום, שמהאור עצמו יהפוך להיות לבוש של נברא. מיד נראה מה זה. והנברא, הנשמה, מתחברת ללבוש. והלבוש והנשמה כבר כאילו נמצאים באותו דרגה. זה נברא וזה נברא. רק זה מייצג של האור האלוקי, וזה הנשמה שמלמטה, ופה יכול להיות נקודת החיבור. מה זה הלבוש הזה? זה המצוות. יהודי מקיים מצווה. הוא הניח תפילין, למשל. שומר שבת, נותן צדקה. תרי"ג מצוות יש. כל מצווה, מה זה המצווה? המצווה זה האור האלוקי שירד והפך להיות מהות של דבר נברא. הפך להיות קלף של תפילין, והפך להיות מטבע לצדקה, והפך להיות קלף למזוזה. הפך להיות משהו נברא. מה זה המצווה הזו? זה בעצם השתלשלות של הרצון האלוקי. הוא ירד עד כדי להיות נברא. מצווה, נברא. כשאתה מקיים עכשיו את המצווה, זה נותן לך את היכולת למה לקבל? לקבל את האור האלוקי העליון שנמצא ותמון באותו מצווה. אבל אם הנשמה תגיע למעלה בלי מצוות, היא תלמד תורה כל היום. תדע הרבה תורה. היא צריכה לקבל עונג אלוקי. איפה היא יבצר החיבור? איך היא תקבל את העונג? היא לא באה עם הלבוש, היא לא באה עם, עם היכולת להתחבר לאור האלוקי הזה. נקרא עוד פעם את הלשון שקראנו. אני הקדמתי את המאוחר. ברשותך, וההמשך נראה שזה מצווה. אם לא, שמבחינת אור זה עצמו, תשתלשל ותימשך ממנו איזה הערה מועטת, מהאור האלוקי הזה צריך לרדת איזה הערה קטנה, וההערה המועטת הזו יורדת בדרך השתלשלות, מדרגה אחר מדרגה, בצמצומים רבים. זה יורד ויורד ומצטמצם מאוד, עד שיברא ממנה לבוש אחד נברא, אבל מה המיוחד בלבוש הזה? מעין מהות אור זה. האור האלוקי, האינסופי, הרוחני, כביכול הפך להיות ללבוש נברא, להלביש הנפש, רוח ונשמה. עכשיו היהודי מתלבש בלבוש הזה, ודרך לבוש זה, שהוא מעין אור זה, תוכל ליהנות מזיו אור זה, ולהשיגו ולא תתבטל ממציאותה. זאת אומרת, בסופו של דבר, באמת הנשמה לא מקבלת את האור כפי שהוא אותנטי, זך ומופשט. והוא חייב לקבל את זה רק איך שזה ירד. אי אפשר יותר מזה, אי אפשר. הוא כמשל הרואה בשמש, מה? מקיף, נכון? עוד מעט הוא יזכיר גם את זה בהמשך. הוא כמשל הרואה בשמש דרך הששית זכה ומהירה. אדם רוצה להסתכל על השמש, אי אפשר להסתכל על השמש, מסמבר. אז הוא לוקח הששית, זה מראה זכוכית מסוימת. הזכוכית הזו היא זכה, היא נקייה. אם היא תהיה מלוכלכת הוא לא יכול לראות, היא נקייה, אבל דרכה אור השמש לא מפריע, הוא יכול לראות. אז תוריד את זה, הוא לא יכול לראות. אז בסופו של דבר מה הוא רואה? הוא רואה את אור השמש. אבל הוא לא רואה את אור השמש כפי שהוא בצורתו האותנטית, המופשטת בשביל העיניים שלו. רק דרך הששית. או דוגמה נוספת, אתם מביאים? כמו שכתוב, יש פסוק שמתאר איך שמשה רבינו עלה להר סיני. פסוק מופיע אמנם בסוף פרשת משפטים, אבל כידוע שסוף פרשת משפטים מתארת לנו את הקדמה של מתן תורה, שמה שהיה בפרשת יתרו. מה כתוב שמה? ויבוא משה בתוך הענן ויעל שמה אל הר סיני. מה הפירוש? הוא עלה בתוך הענן והוא נשאר בענן, ודרך הענן הוא קיבל את הערות, את התורה, את הקדושה. מה זה הענן הזה? ענן זה הלבוש, הכיסוי, שנתלבש בענן, ועלה וראה דרך הענן. אבל אם לא הענן, אז אפילו משה רבינו לא יכול. זאת אומרת, שלא יכול שום נברא לקבל בלי איזשהו לבוש. כמו שכתוב בזוהר חלק ב', דף ר' י' ור' כ"ט.